בוקר טוב, אנחנו בפרק השני התחלנו לראות את הדיון ברמב״ם ביחס לשאלה כשאנחנו מקיימים מצוות איזה חלקים בנפש שותפים בקיום המצוות. אז הסברנו יותר את שני העניינים שהרמב״ם מתייחס אליהם ביחס לזן וגם ביחס למדמה, שבעצם ביחס לשניהם הכוחות האלה הם בעצם פועלים בלא כוונה מצידנו, והסברנו את זה שגם כשאדם נניח מתמקד בדמיון, זה לא שהוא פועל על הדמיון עצמו. הדמיון עצמו, מה שיש בו, יש בו. אדם לא יכול להוסיף על הדמיון. מה שהוא יכול לעשות, הוא יכול להשתמש, כמו שקראנו, זה להתמקד בדברים שקיימים בתוך הדמיון, ולמקד את המחשבה ביחס אליהם. ועל ידי המחשבה שהיא מתמקדת בפרטים כאלו אחרים שנמצאים בדמיון, יש אפשרות כן ליצור איזושהי יצירה, אבל זה לא שאנחנו מפעילים את הדמיון עצמו. הדמיון עצמו, מה שכלול בו, כלול בו. אין לנו שליטה על מה שכלול בו, וגם על היצירות שהוא יוצר באופן ספונטני, כמו שהרמב"ם אמר, זה גם פועל בזמן שאנחנו ישנים. לכן כל מה שנשאר לנו ביחס לדברים שאנחנו מפעילים אותם, זאת אומרת יוצרים בהם התחדשות ושינוי על ידי הדעת שלנו, על ידי הבחירה שלנו, זה בעצם שני דברים. המרגיש, כמו שאמר הרמב״ם, והמתעורר. אז אנחנו דיברנו פעם שעברה איך ביחס למתעורר אנחנו יוצרים את השינוי. כי על ידי המחשבה של האדם, ההחלטה, נקרא לזה ככה, בשכל, המיקוד של המחשבה בעניין מסוים, אז נניח שאדם רוצה ללכת לצד ימין, כן, אז איך מתעורר הרצון לצד ימין? אז אם יש לו זה משהו שהוא כבר יצר את ההתאבות של המתעורר, כי יש לו שם איזה משהו של תאווה, אז הוא נוטה לשם. כן, באופן טבעי, בלי התערבות השכל. אבל מנניח זה לא דבר שאדם מתאווה אליו, אז מה יוצר את ההתעוררות של המתעורר? זה החלטה בשכל. זאת אומרת, השכל הוא זה שיש לו יכולת לגרום למתעורר לנוע לכיוון מסוים. אז יש לנו פה את והרי אם המתעורר נע, כלומר, המתעורר הוא זה שמזיז את הגוף, אז לכן כל המצוות שקשורות, או העבירות שקשורות למצב מסוים של הגוף, אז בעצם הם תלויים במתעורר. הרמב"ם כותב שיש לנו גם את המרגיש, שגם ביחס אליו יש לנו את עניין המצוות. עכשיו, איך ביחס למרגיש יש לנו שליטה? הרי אם לדוגמה אנחנו נהיה במקום מסוים ועכשיו יישמעו קולות באותו מקום, יהיה כל מיני גורמים שהם יוצרים גלי קול וכולו, אז אנחנו נשמע את הקולות, אז גם לכאורה מרגיש הוא לא בשליטה שלנו. אנחנו גם לא יכולים למנוע את המראות, כן? אם אדם העיניים שלו פקוחות, אז הוא יחווה חוויה של ראייה. אלא מה? כיוון שהמרגיש בעצם תלוי באיברים, כן? יש תלות מלאה של המרגיש באיברים, אז נמצא שיש לנו שליטה על המרגיש עצמו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבוע למרגיש מה הוא יהיה חווה על ידי השליטה שלנו על האיברים. לכן גם ביחס למרגיש יכולה להיות לנו השלכה לעניין העבירות והמצוות. כן? המרגיש הכוונה במובן של חוויות חושיות. כן, בואו ניתן דוגמה. ניקח מצווה איסורים ודאי שיש לנו. נניח לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כן? אז יש איסור על האדם למקד את הראייה שלו בדברים שגורמים לעניינים שקשורים לעבירה. אם מדובר בעריות, יכול להיות שגם מדובר בדברים אחרים. אבל בוא ניקח נניח את העניין הזה. עכשיו כשהתורה אומרת לא תטורו אחרי עיניכם, אז בעצם התורה אומרת אל תמקד את המרגיש שלך באופן שאתה תחווה את החוויה הזאת שהיא חוויה אסורה, חוויית הראייה הזאת. עכשיו, איך יש לנו שליטה על זה, על המרגיש? יש לנו שליטה על העין. אנחנו יכולים, ויש לנו שליטה על הגוף, אז אנחנו יכולים למנוע מעצמנו מלהגיע למקום מסוים. וגם אם הגענו לאותו מקום, אנחנו יכולים להסיט את הראש שלנו ולא לראות. אנחנו יכולים גם לעצום את העין, ועל ידי זה לא נראה. אותו דבר גם ביחס לשמיעה. נניח שיש איסור שמיעת לשון הרע. זה לא ברור לי שזה איסור שמיעה. יכול להיות שזה כן איסור שקשור למחשבות, אבל בוא נניח שזה איסור שמיעה, שקשור לחוויית השמיעה. אסור לך לשמוע דברים שהם ענייני לשון הרע. ונניח שהאיסור בשמיעה עצמה. אז גם פה, יש לך יכולת שליטה על חוויית השמיעה, על ידי השליטה על האוזן. כי אתה יכול לא להביא את האוזן שלך למצב שהיא בשמיעה. זאת אומרת, אנחנו רואים קשר הדוק בין האיברים לבין חוויית המרגיש, בכל סוגי החושים, וכיוון שעל האיברים יש לנו שליטה, אז ממילא יש לנו שליטה על המרגיש. עכשיו, למה הרמב"ם קרא לזה במרגיש? הרי לכאורה, השליטה על האיברים היא דרך המתעורר. אז זה כבר אמרנו שיש לנו מצוות ועבירות שקשורות למתעורר. זה פשיטה, כי המתעורר זה שמניע את הגוף. והמצוות העבירות הן קשורים למצבי הגוף. אז צריך לומר שיש הבדל בין אם עצם מצב הגוף הוא הבעיה, כן, כמו לדוגמה, כהן שנטמע באמת, אז עצם מצב הגוף הוא הבעיה. איסורי ביאה של עריות, עצם מצב הגוף הוא הבעיה. אז לכן את זה אנחנו מייחסים למתעורר, ואנחנו רואים שיש מצווה ועבירה שקשורה למתעורר, או נניח נטילת לולב, עצם מצב הגוף, שיש את הלולב שניטל על ידי גוף האדם, זה מצב הגוף, את זה אנחנו מתייחסים למתעורר. אבל בחושים, זה לא עצם מצב הגוף עצמו, זה החוויה של החוש אחרי מצב הגוף, בעקבות מצב הגוף. לכן הרמב״ם ראה את זה כמשהו שכבר קשור למרגיש. נכון שהמתעורר שותף פה, אבל המתעורר הוא מקדים, כן? הוא מכשיר כזה. זה כמו שנאמר, הרי על ידי המחשבות, הן תמיד נמצאות הראשונות פה בכל התהליכים האלה. אז אולי אני אחרש את זה לשכל. אבל המחשבה היא עדיין לא המצווה, או העבירה. המצווה או העבירה היא המעשה. אז לכן, מה בנפש הכי קשור למעשה? מתעורר. ואם המצווה או העבירה קשורה לחוויה של החוש, אז מה בנפש, כן, הוא הדבר הקרוב ביותר למצווה? זה המרגיש. ולכן הוא לא תלה את זה במתעורר, כמו שהוא לא תלה את זה בשכל, כי שני אלו הם קודמים. והשליטה שלנו, כמו שאמרנו, על המרגיש היא דרך השליטה על הגוף. שהמרגיש והגוף זה בעצם דבר אחד בהקשרים האלה. כאילו אני אומר שהעין רואה. זה לא העין רואה, זה לא עין רואה ואוזן שומעת. כן, האוזן לא שומעת, האוזן זה סתם איזה גוש בשר. אלא הנפש שומעת על ידי האוזן, אבל בגלל הקשר ההדוק, השליטה על הגוף זה בעצם שליטה על המרגיש. כן.
האם בן אדם יכול, כאילו שהוא יראה, אבל הוא ימנע את זה?
רק על ידי סגירת העין. אתה כן יכול, כמו שאמרנו, לווסת את המיקוד במה שהעין שלך רואה.
הוא לא יכול לראות ולהתעלם? כאילו ברגע שהוא רואה זה כבר עולה, כאילו ישר הולך? הוא לא יכול לעצור את זה שם?
ברגע שהעין נמצאת בזווית מסוימת, באופן שיש גורמים מחוץ לגוף של האדם, שהם מחוץ לעין, לא גוף, מחוץ לעין, שמשפיעים על העין, את ה, מה שנקרא גלי אור, אז העין תקלוט אותם. העין תקלוט אותם. זאת אומרת, יכול להיות שלמחשבה יש פה איזשהו, אם אני אחליט להתמקד אז יהיה פה מין העצמה של ה, של ה, עכשיו, סתם, באופן כללי, היום אנחנו יודעים שהראייה היא לא רק משהו שקשור לעין, היא גם קשורה למוח. זאת אומרת, אני מדבר מבחינת הפיזיקה והכימיה של התהליך הזה, כן? לא מבחינת הנפש, מבחינת הפיזיקה והכימיה של התהליך הזה, אז התהליך הזה קשור לגלי האור. גלי האור זה גלים אלקטרומגנטיים, כן? שיוצאים מה, מהחומר שעליו מסתכל, מהישות החומרית שעליה העין, כן, בא איתה במה. אם העין לא טובה במגע, זה לא יקרה. ברור שההתחלה של זה זה העין. זה נכון שגם אם יש טווח מסוים שהעין כן בא איתו במגע, מתוך הטווח הזה יש אפשרות למיקוד בפרטים מסוימים באופן יותר משמעותי מאשר פרטים אחרים. יש אפשרות להתמקד. עכשיו, באופן פשוט נראה שפעולת המיקוד היא על ידי המחשבה. כן? לא על ידי, זה לא העין עצמה, זה המחשבה. עכשיו, למה? מה זה אומר? זה אומר שזה נקלט כל הפרטים שנצבעים בטווח הראייה. נניח שטווח הראייה של העין שלי עכשיו זה. זה הטווח. נגיד, מי המסגן הזה, המסגן הזה. עכשיו, אבל בפועל אני יותר מתמקד במסגן הזה. אז מה זה יותר מתמקד במסגן הזה? זה אומר שהמחשבה שלי יותר מוקדת שם. האם זה רק משהו בנפש שקורה, כאילו המיקוד של המחשבה? או שזה משהו שגם קשור למוח, כלומר, זה שהמחשבה שמתמקדת שם, אז התהליכים הפיזיקליים, הכימיים, שקשורים לראייה, שתלויים במוח, הם משתנים בעקבות מיקודי מחשבה. היום אנחנו יודעים שזה נכון, מה שאמרתי עכשיו. כן, אבל זה לא משנה. זה בסופו של דבר, בסוף החוויה עצמה של ראייה היא בנפש, היא לא בגוף. פשוט, כמו שהסברנו כל הזמן. גם אם נניח שיש אפשרות להעצים את החוויה הזאת דרך מיקוד של המחשבה וכו'. טוב, אומר הרמב״ם, טוב, תראה, אז מצאנו מצוות במתעורר, זה פשיטה, כי הוא זה שמניע את הגוף. גם במרגיש, והסברנו למה הרמב״ם רואה בזה הבחנה, בעניינים של מצווה או עבירה שקשורים לחוויה, כן, לחוויה של ההרגשות, כן, של החוויות החושים. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו האם יש מצוות שקשורות לשכל. הוא מתלבט. ואומרים, חלק השכלי יש בו מבוכה. והשאלה שלנו, מה הוא מתלבט? ברור שיש מצווה בשכל. בוא נתחיל קודם כל מצוות לימוד תורה. מצוות לימוד תורה יכולה להתקלם בלי השכל. בשורה התחתונה, איפה מתקיימת המצווה הזאת? בשכל. אז יש מצווה בשכל. אם היינו יצורים לא שכליים, הייתה משמעות למצווה הזאת? אין משמעות, כי כל המשמעות של המצווה הזאת זה מה שנוצר בשכל. אז הנה, יש לנו מצווה. מצווה שהיא בשכל. מה הרמב״ם אומר? אמנם החלק השכלי יש בו מבוכה. אני מתלבט אם יש מצוות בחלק השכלי. ודרך אגב, גם מה שהוא עונה, צריך להבין את התשובה שלו, אבל הוא לא מדבר על לימוד תורה באופן פשוט. הוא אומר, אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה גם הכוח, גם כנשמעת ומרי, לפי אמונת דעת בטלה ואמונת דעה אמיתית. הוא מדבר על לימוד תורה? יכולה לא. אז מה הסבר לזה? אז התשובה היא שמצוות לימוד תורה היא מצווה שמתקיימת בגוף, לא בשכל. מה זה ללמוד תורה? מה זה המצווה הזאת, ללמוד תורה? לעשות פעולת למידה, נכון? ללמוד תורה זה לעשות מעשה למידה. ושיננתם. שיהיו דברי תורה, איך אדם משנן אותם, מדבר בם. זה פעולת למידה. עכשיו, לא משנה אם כרגע יש בדיבור או אין בדיבור, אבל זה צריך להיות מצב של הגוף. אם, כן, אדם לא יביא את גופו למצב שהוא מאפשר את הלמידה, ודאי אם אני סבור שמצוות הלימוד היא תלויה בדיבור הפה. ואם אתה לא מדבר, אז אתה לא מקיים מצוות לימוד תורה. אולי אתה עסוק בתורה, במובן של המחשבות וכו'. אבל עיקר המצווה של ללמוד תורה זה בפה, זה פשיטה, שזה מצב של הגוף. זה הדיבור. ושוב, מצב הגוף מי אחראי עליו? המתעורר. זאת אומרת, התורה אומרת לך, תהיה במצב של פעולת למידה. זה המצווה ללמוד תורה. ושיננת. ודיברת בה. תביא את הגוף שלך למצב של למידה. אז לכן הרמב״ם... עכשיו, נכון שיש תוצאה שנרשמת בשכל. יש תוצאה שנרשמת בשכל, אבל המצווה מתייחסת לפעולת הלמידה, שזה מעשה בגוף. כמו נטילת לולב, שזה מעשה בגוף. לכן זה קשור למתעורר. טוב, אז אנחנו נשאיר לעצמנו למחר, בלי נדר, להבין, אז מה כן ראה הרמב״ם בעניינים של, מה זה אמונת דעה בטלה, אמונת דעה אמיתית? איך הרמב״ם מדוגמה, אני רק שואל שתי שאלות, איך הוא התייחס לאיסורי הרהור? איך הוא התייחס לכפירה? כן, הרמב״ם עצמו הרי כותב 13 עיקרים, להאמין במציאות השם, להאמין בהשגחה, להאמין בזה שהוא לא גוף, כל מיני ענייני אמונות ודעות. זה מעיקרי התורה. למה הרמב״ם, מה, זה לא בשכל כל הדברים האלה? איפה זה? אז מה הווה מינה שלו? כן, גם איך הוא התייחס לדוגמה לאיסור להרהר, כתוב ב... יש איסורי הרהור שקשורים לעבודה זרה וכולו, ויש איסורי הרהור שקשורים לעריות. זה לא הראייה עצמה, הראייה עצמה מראה, זה במרגיש. אבל ההרהור, זה שאדם מערער, זה לכאורה קורה במחשבות, נו. אז איך הוא התייחס לדברים כאלה? טוב, אז אנחנו נצטרך לענות את השאלות האלו מחר, בלי נדר. עד כאן. כן.
שאין
כל כך
בחירה
במרגיש,
התוצאות הן,
אדם שחווה
חוויה לא יכול
להתעלם. אתה יכול לדאוג שלא תחווה את החוויה הזאת, או שתחווה את החוויה שאנחנו רוצים שתהיה חווה.
הוא לא שולט במיתון,
הוא שולט במרגיש, כי הוא שולט בגוף. הוא שולט בגוף, מילא הוא שולט במרגיש. המרגיש והאיברים של ההרגשה זה דבר אחד. בהקשר הזה, זה כאילו אי אפשר להפריד ביניהם. אז אם אתה שולט באיבר, אתה שולט במרגיש.